אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get away!
אומרים שאמריקה השתנתה. אומרים שארצות הברית היא לא מה שהייתה לפני ה-11 בספטמבר 2001. המטוסים שהתרסקו לתוך מגדלי התאומים ולתוך הפנטגון, ההלם, ההפתעה וגם החרדה, הפכו את האימפריה הגדולה למשהו אחר. 20 שנה לאחר הפיגוע הנורא בהיסטוריה האנושית, רותם אורג, עורך הוושינגטון אקספרס, מצייר את אמריקה האחרת.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
רותם, עוד מעט נדבר על מטוסים מתרסקים ועל מודיעין כושל, אבל בוא נדבר רגע על אמריקה שלפני הפיגוע. אמריקה בטוחה, אמריקה חזקה, אמריקה ששולטת בעולם בעצם.
כדי להבין את ה-11 בספטמבר 2001, צריך לחזור אחורה 10 שנים, ל-1991 ולהתפרקות ברית המועצות. מדובר בעצם בעשור הראשון בהיסטוריה האמריקאית, בו ארצות הברית היא מעצמת העל היחידה והבלתי מעורערת, שהחזון האידיאולוגי שהיא שמה לשולחן אין לו בעצם מתחרים. חזון אידיאולוגי שמדבר על קפיטליזם, ליברליזם ודמוקרטיה, וברור שהקשת המוסרית של היקום, זה מושג של מרטין לותר קינג, נע לכיוון של החזון האידיאולוגי הזה, אחרי שהאמריקאים ניצחו את הפשיסטים במלחמת העולם השנייה, אחרי שניצחו את הקומוניסטים במלחמה הקרה, אז ברור שזו דרך החיים היחידה שהעולם התכנס אליה, ולכן ההלם היה כל כך משמעותי באותו בוקר.
אתה יודע, בחודש אוגוסט, כמה ימים לפני שקרה האסון הזה, הייתי בארצות הברית וטסתי חזרה לארץ, אחרי 3 שבועות בפלורידה, ואני זוכר עד כמה אמריקה הייתה זכוכה. עשיתי בידוק ביטחוני לעצמי בערך. שאלתי את עצמי שאלות, האם הרסתי לבד? ממש כך, היה פתק כזה, היית צריך להגיד בכן ולא. פשוט. לא בידוק, לא חפרו, לא בדקו, לא כלום. זאת הייתה אמריקה שלפני 9-11. ממש לא רואה ממטר.
זה אמריקה שלא רואה ממטר כי אין לה סיבה לא. וזה הוביל גם בדיעבד לאיזשהו כשל דמיון. תראה, אם אני אגיד לך שחס וחלילה מחר בבוקר מתפוצצת פצצה כימית בדיזינגוף סנטר והורגת 300 ישראלים, חס ושלום, כן? ברור לך שזה משהו שיכול לקרות. הסיכויים קטנים, אבל זה קיים בעולם האפשרויות שלנו. ובאותו בוקר, כשהתחילו לזרום הדיווחים על המטוס הראשון שפוגע במגדל הראשון, התגובה של כל בכירי הממשל האמריקאי הייתה, אוי ואבוי, איזו תאונה איומה. אף אחד לא הצליח לדמיין בכלל שזה פיגוע. ורואים את זה גם כמה ימים, אירועים בסדר גודל כזה, לוקח זמן עד שהסימון נופל. התגובה של הנשיא בוש באותו ערב הייתה,
Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil. except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war.
זהו פרל הרבור של זמננו. גם אז פרל הרבור הייתה מתקפת פתע מאוד קטלנית, אבל פיגועי התאומים היו משמעותית יותר איומים מאשר פרל הרבור. נהרגו בהם יותר אנשים, רוב מכריע של ההרוגים היו אזרחים ולא חיילים. הפיגוע עצמו היה בלב ליבה של ארצות הברית, בניו יורק סיטי, ולא בבסיס צבאי בהוואי. וכמו שאמרנו, הפיגוע התרחש בעת שלום, בתקופה שבה האמינו שאין מתחרים לארצות הברית.
ואתה יודע מה הכי מדהים? שהם ידעו. כל הנורות האדומות נדלקו והיבבו. כל המודיעין שהיה צריך להגיד, זה הולך לקרות, היה שם, על השולחן, כתוב, מנותח, ועדיין משהו השתבש. זה נבע ממה? מהגודל, מהביטחון העצמי המופרז? שבדקו את העניין הזה, מה אמרו האמריקאים על עצמם?
הגיעו למסקנה שהכשל המודיעיני נובע משני רכיבים מרכזיים. אחד, זה באמת קושי בירוקרטי בתאום ובסנכרון בין סוכנויות המודיעין השונות. בארצות הברית יש 16, היום כבר 17 סוכנויות מודיעין, שעד ה-9-11 היה להן מאוד קשה לתקשר אחת עם השנייה. ואם מוספים לזה גם פוליטיקה ארגונית ותחרות על יוקרה ועל כוח, אז ברור שדברים נפלו בין הכיסאות. אבל האתגר האמיתי היה באמת כשל הדמיון, החוסר יכולת שהוא מאוד אנושי. צריך להבהיר, אי אפשר לשפוט במצב הזה, אבל חוסר יכולת לדמיין שאירוע כזה יכול לקרות. הסימונים התחילו ליפול בקהילת המודיעין רק כשהם קיבלו נתון מודיעיני שאותו תא של מי שיהיו בסוף המחבלים של, של פיגועי 9-11, שהם מתאמנים בטיסה, אבל הם לא מתאמנים על המראות ונחיתות. אלא הם מתאמנים רק על טיסה בקו ישר. זה כבר הפיל איזשהו הסימון שאוקיי, האנשים האלה לא רוצים להיות טייסים. הם רוצים להיות משהו אחר. אז זה כבר היה בשלב מאוחר מדי כשה... והסינכרון, או חוסר הסינכרון בין הסוכנויות, באמת מנע מהמידע הקונקרטי הזה להפוך להתראה. אבל בסוף, זה באמת אותו סיפור של כשל מודיעיני, של הדמיון לא מסוגל לתפוס שקיים דבר כזה. שקיימת אפשרות לפיגוע בסדר גודל כזה.
So you have no idea right
now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right, oh my God, another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God, it's right in the middle of the building.
This one into the east.
ואז זה קורה. ואז ההלם, והשוק, והתדהמה, והאבל, והחושך שיורד על אמריקה לכמה ימים ושבועות. ואז משהו קורה. אני זוכר שנסעתי לארצות הברית שנה, שנתיים לאחר מכן, וזו כבר הייתה אמריקה אחרת. בעיקר זכרתי שהיא פחות בטוחה בעצמה, בעיקר פחות, יותר צנועה במובן מסוים. היא לא אמריקה.
יש בזה משהו. בעצם מה שקרה ב-9-11 נוצר כוח חדש שמתמודד מול אמריקה. אם עד עכשיו אלה היו הפשיסטים או הקומוניסטים, אז עכשיו יש יריב אידיאולוגי אחר עם חזון.
הטרוריסטים.
אידיאולוגי אחר, והגדרת את זה מעולה, אלה טרוריסטים. כי לא לגמרי ברור מי הם, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אל-קאידה ואוסמה בן לאדן נטל אחריות על הפיגוע, אבל האם הטליבן קשורים לזה? בוש החליט שכן, כי הוא נכנס לאפגניסטן. האם סדאם חוסיין קשור לזה? ממשל בוש החליט שכן, כי כעבור שנתיים הוא גם נכנס לעיראק. אבל זה סיפור של אסלאם, זה סיפור של אסלאם קיצוני, זה טרור במובן הרחב יותר של המילה, זה יריב הרבה יותר חמקמק. זה לא ברית המועצות או גרמניה הנאצית, שאפשר להצמיד אותם גם גיאוגרפית, ולהבהיר בדיוק באיזה אויב מדובר. וזה הדבר ששינה את אמריקה בצורה הכי עמוקה שלה. במלחמת העולם השנייה, בוודאי ובוודאי במלחמה הקרה, החיים בהומלנד האמריקאי התנהלו כסדרם. ילדים בסוף יום לימודים חוזרים הביתה מבית הספר ולא חוששים לשלומם. ואחרי 9-11, ילדים היו מספרים שהם היו מפחדים להתעכב בחנות לקנות ממתקים אחרי בית ספר כי הם מיהרו לחזור הביתה. וזה שינוי מהותי בתחושת הביטחון האישי של האמריקאים. מה שבתורו גורר שינויים באורח החיים. מצד אחד הרבה מאוד אקטים של פטריוטיות, לתלות דגלים על כניסה לבית, משהו שאנחנו עושים רק בימי עצמאות, וגם לא בצורה מאוד מאוד גורפת, אבל בארצות הברית זה בוודאי באותם שנים היה הרבה יותר פופולרי. מצד שני, איזושהי תגובה שאפשר אפילו לתאר אותה כמעט פרנואידית, ואולי במידה רבה של צדק, כל עולם הבידוק הביטחוני בטיסות, חוקים כמו חוק הפטריוט, שהיוו פגיעה עמוקה בפרטיות של אזרחים אמריקאים, שנועדו בעצם לטפל באתגר הזה. מתקנים כמו המתקן בגואנטנמו, ומתקנים שקופים אחרים של סוכניות המודיעין האמריקאיות, שעסקו בעינויים כדי לחלץ מידע. וחמש שנים אחרי הפיגועים, יושב נשיא ארצות הברית, עדיין בוש, וברעיון מגן בצורה מובהקת, על שימוש בטכניקות עינויים. הוא אומר, כן, האנשים האלה רוצים להרוג את בני המשפחה שלנו. הדרך היחידה לעצור אותם היא להוציא מהם מידע, ולכן אנחנו מוכנים להפעיל טכניקות של עינויים. כמובן לא להתייחס לטכניקות ספציפיות כאלה ואחרות, אבל איפה עינויים מתכנסים ביחד עם החזון הליברלי, הדמוקרטי, הפתוח שארצות הברית דיברה עליו? וזה ערעור מאוד מאוד עמוק על הסדר שארצות הברית רצתה להוביל.
בפוליטיקה האמריקנית גם חלו שינויים. איך רואים את זה? או איפה?
לפני 20 שנה, אם הייתי מספר לך שארצות הברית תבחר את כוכב הריאליטי דונלד ג'ון טראמפ לנשיא, אז כנראה שלא היית מאמין לי.
Together, we will make America great again.
הייתי אומר לך, בבוקר שאחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, שלנשיא שיחליף את בוש בבית הלבן קוראים ברק חוסיין אובמה ואבא שלו היה מוסלמי, אז בכלל לא היית מאמין.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time.
ארצות הברית, כמו רוב מכריע של הדמוקרטיות המערביות, מעדיפה להתעסק בזירה הפנימית שלה. בוש נבחר כשהוא רוצה להתמקד בזירה הפנים אמריקאית. פיגועי 11 בספטמבר הוביל אותו לשינוי מכריע בסדר העדיפויות, למלחמות באפגניסטן ובעיראק, וכעבור כמה שנים, אחרי שמחירי המלחמות האלה מתבררים לציבור האמריקאי, ברק אובמה נבחר תחת הטיקט של אני רוצה להתמקד בזירה הפנימית. אנחנו לא יכולים, לא רוצים ולא צריכים להיות השוטר העולמי. יש לנו אתגרים כלכליים, יש לנו אתגרים חברתיים, יש לנו אתגרים אתניים בין קבוצות גזעיות שונות, ועידן המלחמות הגדולות צריך להסתיים. אז אובמה נבחר, ושמונה שנים מאוחר יותר גם טראמפ נבחר, שהוא נושא את אותה בשורה. כמה שאובמה וטראמפ הם אנשים שונים אחד מהשני, בסגנון, ברקע, באישיות, כשזה מגיע לתפיסות העולם שלהם במדיניות חוץ, הם די דומים. אנחנו רוצים לצמצם את המעורבות האמריקנית בעולם כדי להתמקד בזירה הפנימית בבית.
למרות שהתגובה הראשונה של אמריקה הייתה כן להיכנס, כן להפציץ, כן להפגיז, כן לחסל את האויב הבלתי נראה הזה.
נכון.
של הטרור. זה שעכשיו אף אחד לא רוצה boots on the ground, זה תהליך של 20 שנה.
זה תהליך של פחות מ-20 שנה. בוש נבחר לקדנציה שנייה ב-2004, אחרי שאמריקאים נכנסו לעיראק. זו אגב הפעם היחידה ב-28 שנים האחרונות, שמועמד רפובליקני קיבל יותר קולות מיריבו הדמוקרטי. בוש עדיין היה פופולרי באותו שלב. אבל הפופולריות שלו הלכה וירדה, ככל שאמריקאים הבינו שנכון שיש אויב שצריך להילחם בו באפגניסטן ובעיראק. אבל א', המחיר שאנחנו משלמים הוא מאוד מאוד גבוה, וב', בוודאי ובוודאי במקרה העיראקי, נעשתה טעות. ארצות הברית פלשה לעיראק ופילה את שלטון סדאם, כי היא העריכה שלסדאם יש נשק להשמדה המונית, מה שהיום אנחנו יודעים בוודאות שלא היה לו. והדיון על האם זה כשל מודיעיני, או הונאה מכוונת, או כניעה של מקבלי החלטות בוושינגטון לאידיאולוגיות שדגלו בהפצת דמוקרטיה, זה דיון אחר. אבל ב-2008, כשעשרות מיליוני אמריקאים הלכו לקלפיות להצביע, מה שעבר להם בראש זה ממשל בוש גרר אותנו למלחמות מיותרות, בוודאי ובוודאי בעיראק, וגם באפגניסטן אנחנו לא לגמרי מבינים מה אנחנו עושים, והגיע הזמן לחזור הביתה, הגיע הזמן להתכנס בחזרה הביתה. 8 שנים ברק אובמה ישב בבית הלבן, מאפגניסטן הוא לא יצא. מעיראק הוא יצא, נשאר שם איזשהו וקום שדאי 3 שנים מאוחר יותר מילא אותו, ואז הצבא האמריקאי חזר לעיראק, אמנם לא עם boots on the ground, אבל במזרח התיכון האמריקאים נשארו. בסוף מה שהחוט המקשר בין אובמה וטראמפ, ובמידה מסוימת גם ביידן, הוא הרצון לסגור את התיק של המלחמה בטרור. בחודש מרץ, שר החוץ האמריקאי טוני בלינקן עשה נאום שסידר את המדיניות האמריקאית של הממשל בזירת החוץ. הוא מונה 8 סוגיות מרכזיות, ואף אחת מהן לא קשורה אפילו לטרור.
שזה סוג של עצימת עיניים, או רצון להדחיק בעיה שאי אפשר להלים אותה. אבל כלכלית, אמריקה, אני זוכר את ג'ון סטיוארט. אז בדיילי שואו, שהוא חוזר לשדר, אני לא אשכח את זה.
Good evening and welcome to the Daily Show. We are back. This is our first show since the tragedy in New York City and there's no other way really to start the show than to ask you at home the question that we asked the audience here tonight and that we've asked everybody that we know here in New York since September 11th and that is are you okay?
נושא נאום, מונולוג מאוד מאוד ארוך, בוכה. אבל מדבר על זה שהאמריקנים יקומו על הרגליים ואיר תקומו על הרגליים ואין ספק שהכלכלה האמריקנית פרחה מאוד אחרי האירוע הזה. האימפריה לא התרסקה. היא נשרטה. אולי אפילו קיבלה מכה חזקה. היא לא התרסקה.
היא לא התרסקה. תראה, במלחמת העולם השנייה 2 פצצות אטום נפלו על יפן. האם יפן חטפה מכה קשה? בוודאי. האם בסוף יפן הצליחה לעמוד על רגליה? התשובה היא כן. ועוד איך. בשנות ה-90 היא אימה כלכלית על ארצות הברית, וחוגי הביטחון האמריקנים דיברו על יפן כמו שהיום מדברים על סין. ברור שזה כמובן לא אותו מקרה, אבל אומות מתאוששות. אבל התפיסה שרווחה בעולם של ארצות הברית כאיזה כוח בלתי מנוצח שבאופן דטרמיניסטי הולך להנהיג את העולם, התפיסה הזו נשברה. והיא נשברה לא רק בזירה הבינלאומית, היא נשברה גם בזירה הפנימית. וזה איזושהי, אלו בסופו של דבר התפיסות שהביאו לשלושת הנשיאים שהחליפו את בוש בבית הלבן.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
הדבר המעניין הוא שאמריקה היא ערב רב של אנשים. מכל מיני סוגים, מכל מיני צבעים, מכל מיני גזעים, מכל מיני דתות. האם אמריקה היא פחות סובלנית? עם זאת, ולמרות זאת, האם היא פחות סובלנית לקבוצות אחרות? ואני מדבר גם על עליית אנטישמיות, והפגנות נגד מוסלמים, וכל מיני כאלה. האם אפשר לקשור את זה ל-9-11?
אמרת שאמריקה היא מדינה מאוד גדולה, אני אספור רגע איזושהי פרפרזה. יש שתי אמריקות. מאוד קל לזהות אותן אם אתה מסתכל על אימות סגני הנשיא שהיה לנו לפני כמעט שנה. קמלה הריס מקליפורניה ומייק פנס מאינדיאנה. אלה שתי האמריקות. יש את הקליפורניות, הליברליות, המגוונות. קליפורניה, אגב, מדינה שבה יש רוב שאינו לבן. בדרך כלל המדינות היותר עשירות. מצד שני, ההארטלנד של אמריקה, ה-True America, שאינדיאנה היא מייצגת מובהקת שלו כמדינה יחסית דתית, יחסית שמרנית, יחסית לבנה. ושכמובן נמצאת במרכז הגיאוגרפי של ארצות הברית, ולא בחופים הליברליים. ולנסות להגיד, האם אמריקה סובלנית יותר או פחות, זה תלוי איפה באמריקה. במקומות כמו קליפורניה, או מקומות כמו מסצ'וסטס, בחופים, כן, ארצות הברית היא מדינה יותר סובלנית, ויותר ליברלית, ויותר פתוחה. ובמקומות שמרניים יותר, יש איזושהי תחושת ריאקציה, בכלל של לבנים. גם ראינו את זה, שוב, עם הכהונה של טראמפ, ועם התגובות לאירועים כמו מחאות ג'ורג' פלויד בשנה שעברה. אתה רואה את ההסתערות על הקפיטול בינואר. רוב מובהק של המסתערים הם לבנים. יש פה איזושהי תחושה שארצות הברית משתנה. אפשר גם ממש לראות את זה בדפוסי הצבעה של בוחרים בחגורת החלודה, אזור שמסורתית הצביע לדמוקרטים, אבל ב-2016... נתן את קולותיו ואת הבית הלבן לטראמפ. רוב מכריע של המצביעים שעברו צד הם גברים לבנים ללא השכלה אקדמית, שעובדים במקצועות צווארון כחול. האם הם עברו מאובמה לטראמפ כי הם פתאום גילו שהם מתנגדים למיעוטים? התשובה היא לא. אלא היה חיבור נדיר אבל מאוד מאוד מדויק בין פגיעה בבסיס הכלכלי, יש סיבה של המקום הזה קוראים חגורת החלודה וכבר לא חגורת הפלדה, פגיעה בתחושת הביטחון האישי, שנבעה בדיעבד מאירועי טרור, יחל ב-9-11 וקלה בפיגוע במועדון באורלנדו ב-2016, תופעות כמו הגירה, וגם תחושה של אובדן הזהות, של להיכנס למסעדה או להיכנס לחנות ולהרגיש זר במדינה שלך, ואם אותו מייק פועל במכרה פחם או במפעל בפנסילבניה או באוהיו, מעיז להגיד על זה משהו, מיד יאשים אותו גם שהוא גזען. ולכן, מי שגם בא ואומר, כל התומכים של טראמפ הם גזענים, white supremacist, זה הרבה יותר מורכב מזה. עכשיו, הזכרתי מקודם את אינדיאנה, ואני רוצה לחזור אליה רגע ולשים עליה גם כוכבית. בפריימריז הדמוקרטיים, התמודד מול ביידן, פיט בוטג'ג', היום הוא שר התחבורה בממשל שלו. ראש העיר הרביעית בגודלה באינדיאנה, נוצרי מאמין, לבן, אבל הומוסקסואל מוצהר. ועצם העובדה שהוא הצליח להיבחר ברוב של 80% להיות ראש עיר במדינה כמו אינדיאנה, ותוך כדי שהוא ראש עיר לעבוד עם המושל מייק פנס, הסמן הכי שמרן ונוצרי בממשל טראמפ, מראה שגם הניסיון לחלק את אמריקה לשתי אמריקות, לקליפורניות ואינדיאנות, הוא הרבה הרבה יותר מורכב מזה.
Today is obviously one of the most difficult days in the history of the city and the country. And I'd ask the people of New York City to do everything that they can to cooperate, not to be frightened, to go about their lives as normal. Everything is safe right now in the city. And I want the people of New York to be an example to the rest of the country and the rest of the world that terrorism can't stop us.
Thank you, sir. מסקרן אותי אם אתה זוכר איך ניו יורק חזרה לעצמה. מאותו ענן אבק שכיסה לא רק את הרחובות, אלא את החיים עצמם.
יורק חזרה לעצמה. הסממן, שוב, דיברנו על דרך החיים הקפיטליסטית, הסממן הכי מובהק לזה, שתוך יומיים כבר היית יכול למצוא דוכנים ברחובות שמוכרים מרצ'נדייז של God Bless America, and we will prevail. יומיים אחרי, התחלת עשייה שלמה סביב התופעה הזאת, מסרטים ודוקו וסדרות טלוויזיה שסובבו את האירועים, עד מקומות שמכרו נייר טואלט עם התמונה של אוסמה בן לאדן. במובן מסוים זה הניצחון האמריקאי. היכולת להכיר בזה שהם חטפו מכה איומה, שהורידו אותם על הברכיים, אבל להתגבר על תחושת ההלם ולצאת משם מחוזקים.
עשרים שנה אחרי 9-11, אחרי הפיגוע הגדול הזה, אנחנו מסכימים על דבר אחד, אמריקה בהחלט השתנתה. לא בהכרח רק בגלל 9-11, אבל אין ספק שהחלו שם כמה תהליכים.
אין ספק. ארצות הברית של היום היא לא ארצות הברית של ה-10 בספטמבר 2001, אבל היא גם לא ארצות הברית של ה-12 בספטמבר 2001. היא מדינה אחרת, שמצד אחד היא עדיין באופן מובהק, מדינה חזקה, המובילה, המשפיעה בעולם, עדיין. יש סימן שאלה האם הסטטוס הזה יישאר לאורך זמן, אבל בו זמנית היא מדינה עם סימן שאלה בליבה. מה התפקיד שלי כמעצמה, כמובילה של מחנה של מדינות בעולם? האם אני מפיצה את הדמוקרטיה, כמו שניסה להוביל בוש? האם אני רוצה להיות מובילה מאחור, זאת אומרת להוביל מחנה דמוקרטי שלא בכך אני אהיה זו שישלם את כל המחירים, אבל עדיין ניקח לעצמנו תפקיד של הנהגה, כמו שניסה אובמה, או שהאם אנחנו אמריקה פרסט. אמריקה פרסט זה לא אמריקה אלון, אבל זה קודם כל ארצות הברית, ואז נחשוב על מדינות אחרות, רק אם הן תורמות לנו באופן ישיר, כמו שניסה טראמפ. עכשיו ביידן בא ואומר בצורה מובהקת, אנחנו מנהיגים את העולם החופשי. לא את העולם, ואנחנו נמצאים בתחרות. העולם החופשי יש לו אויבים חדשים כמו סין, חדשים ישנים כמו רוסיה. זה הוקטור האידיאולוגי שביידן לוקח אותו. עכשיו, ביידן נמצא בקושי שנה בבית הלבן, ודברים עוד השתנו. אנחנו רואים את זה ממש עכשיו עם אפגניסטן. אבל אין ספק שהתפיסה של הפצת דמוקרטיה בכוח הזרוע, שזה משהו שהיום בדיעבן נשמע לנו כמו דבר והיפוכו, זה כבר לא.
וגם הטרוריסטים לא נעלמו, אבל זה כבר לפודקאסט אחר.
זה לפודקאסט הורג. אחר.
20 שנה אחרי. תודה.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.